בניו שנת תשכף. אנחנו בעמוד ב' בדיבור באומנם, זה בשורה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, שורה 14 בעמוד ב'. לקראת סוף השורה, אומר המהר"ל, אמנם להינצל מזה. כן, אנחנו עסוקים כאן בשאלה גדולה, כיצד אפשר בכלל גם ללמוד תורה, וגם בכלל איך אפשר ללמד תורה. הקושי הוא כפול. ללמוד תורה צריך לכוון אל האמת, וזה לא קל. לך תדע אם מה שהגעת אליו זאת האמת. ללמד יש קושי נוסף, אולי דבריך לא יתקבלו על דעת חבריך, וגם אם אתה אומר את האמת. ואז יוצא שללמוד תורה זה אולי אפילו לא כדאי, כי הרי הסיכוי, ההשקעה המרובה והסיכוי להגיע למה שאתה רוצה נמוך, קטן. אם כן, מוכרחים למצוא פתרון. אומר המהר"ל, פתרון פשוט, צריך להתפלל. אבל לא רק להתפלל. להתפלל אל נותן התורה. כלומר, לא להתפלל אל בורא העולם, שזה מובן, הקדוש ברוך הוא בורא העולם. אנחנו רואים להתפלל לקדוש ברוך הוא בתור נותן התורה. כי הרי אמנם לי קשה להשיג את האמת, אבל הוא יכול לתת לי אותה. בסדר? כלומר, אני מקצת הכוחות שלי יש גבולות, יש מגבלות חמורות, אבל הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. הוא מבחינתו יכול להיות נותן התורה שלי. לכן צריך להתפלל. ולא רק, אלא שגם לפני שלומדים תורה, יש ברכה. מלבד הברכה לעסוק בדברי תורה, לפי הנוסח האשכנזי, שדיבר עליו המהר"ל מקודם, יש גם ברכה, ברוך אתה השם נותן התורה. מה כלול בברכה הזאת? ההכרה שהתורה לא ממני, אלא מאיתו. ברגע שההכרה הזאת קיימת, אני לא ממני, אלא מאיתו. ברוך אתה השם נותן התורה. כלומר, מי שנותן התורה זה הוא. מתוך כך, יש סיכוי שיתחבר אל דבר השם שיוצא מפיו, יתברך. זאת אומרת, יש הכרה של היותי מקבל, ההכרה הזאת מחברת אותי אל התורה. ואז יש סיכוי גם שאנצל מן הטעות, וגם שדבריי יתקבלו על גדולתי. בסדר? אז יש פה שני דברים. התפילה אל השם, זה התפילה ראינו במסכת ברכות, למדנו את זה מקודם, בשיעור הקודם, שיש תפילה שהיו אומרים התנאים לפני שהם היו לומדים, שלא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. נוסף על כך, יש גם תפילה, לא תפילה, ברכה, ברכת התורה, שגם היא מורה על זה שאני מקבל התורה ולא ממציא אותה ממני. בסדר? אז כאן אנחנו בנקודה השנייה, ברכת התורה. ובפרק אלו נדרים. דף באלף, עמוד אלף. הוא לא מציין באיזו מסכת, אבל כל אחד יודע. אלו נדרים זה במסכת נדרים. אמר רב, שאלה, באיזה מסכת זה פרק גט פשוט? לא, בבבא בתרא. טוב, אמר רב יהודה, אמר רב, מהי דכתיב? כן, זה פסוק בירמיהו. מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר היה דבר השם אליו ויגידיה? כן, הפסוק כאן מקוצר. על מה עבדה הארץ, ניצתה מעין יושב, ויומר השם, על עוזבם את תורתי, ולא הלכו בה. פשוט השלמתי את הפסוק, כי זה נדרש בשביל ההמשך. כלומר, הנביא רואה את הארץ חרבה, ארץ ישראל. ירמיהו, כפי שאמרו. כן? אז הוא שואל, על מה זה קרה? מה זה השאלה הזאת? כל אחד לא יודעים על מה עבדה הארץ. גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. אתה צריך שמי האיש החכם מביא אבן את זאת. מה קרה? מוזר מאוד. עד שבסוף, ויאמר השם על עוזבם את תורתי ולא על חובה. וילכו אחרי ההבל. ובעל. טוב. מה? לא, אדם שאין לו תורה עליו דווקא מגיע לשחיתות. יכול להיות שהוא מוסרי, גם בלי תורה.
הכנענים שהיו בארץ.
הכנענים היו מושחתים. נכון.
הם היו סבורים שהם מושחתים או שהם אומרים שהם זה בסדר גמור?
אני לא יודע מה הם היו סבורים, אבל הם היו מושחתים, זאת עובדה. הכנענים היו מושחתים. אלא שיש עמים אחרים שלא היו מושחתים. לא כל אומה השחיתה דרכה כמו הכנענים או המצרים. בסדר? טוב, הווה נקרא בתוך הבפנוכו. אומרת הגמרא, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכים ולא פרשוהו. יש גורסים, יש שלא גורסים את המילה ולמלאכים, כי בפסוק כתוב מי האיש החכם יבין את זאת, ואשר דבר השם היה, אשר היה אליו דבר השם ויגידיה. זאת אומרת, זה כולל חכמים ונביאים. כאילו הנביא ירמיהו פונה אל החכמים ולנביאים שיתנו תשובה לשאלה. לא כתוב שהוא פנה אל המלאכים, לכן יש שלא גורסים שהוא שאל את המלאכים. אבל המהר"ל גורס שדבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכים. ולא פרשוהו עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. שנאמר, ויאמר השם על עוזבם תורתי ולא על חובה. בסדר? זה התשובה. ולא, אז זאת הגמרא, ולא על חובה, היינו ולא שמעו בקולי, היינו ולא על חובה. מה ההבדל? כתוב שם, על עוזבם תורתי, ולא על חובה, ולא שמעו בקולי. וואה, כתוב, חוזר על עצמו. פשוט לא קיימו את התורה, לא? זה לכל, מה חידש? אמר רב, שלא ברכו בתורה תחילה. עד כאן. זאת אומרת, מה זה לא על חובה? הכוונה שהם לא ברכו בתורה. על זה עבדה הארץ. לא אמרו ברכת התורה. טוב, משכנע, נכון? משכנע מאוד. אתה כבר מתקרב להסבר של המהר"ל. אבל ברור, כל אחד יודע, שחורבן הארץ לא בא בגלל שלא ברכו בתורה, אלא בגלל שהיה שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. השאלה היא אחרת, איך הגיעו לזה באופן שגם לא יכלו לחזור בתשובה? בסדר, נגיד יש אדם נכשל בעבירה, בסדר, נכשל, אבל הוא יכול גם לתקן. פה אנחנו רואים שהמצב של האומה היה כזה, שלא רק שהם נכשלו בעבירות החמורות, הם גם לא חזרו בהם. ואז כמובן חרבה הארץ. אז אמנם כל העבירות האלה הם סיבת החורבן, אבל אנחנו רוצים לדעת מה סיבת הסיבה. כלומר, מאיפה זה מתחיל? שמגיעים למצב כזה של הידרדרות חברתית, מוסרית, כל כך גדולה. כן, בבקשה.
שמעתי מהרב מרדכי אלון שתחת השבוע ואתה שומע ככה בשמחה עבדו לבד, שלא ברכו בתורה תחילה, הכוונה היא ברכו מלשון שמחה, הם לא עבדו את השם בשמחה עבדו לבד, וזה הברכה.
תראה, המהר"ל כאן הביא גמרא, והוא מתכוון לפרש אותה. אתה מביא רב חשוב בן דורנו, אבל מן הראוי לתת למהר"ל לדבר לפניו. בסדר? קודם כל נשמע שיש למהר"ל לומר, לא מה שאתה שמעת מחכם זה או אחר. בסדר? אם כך, יש פה שאלה, מהי סיבת הסיבה? מהו הגורם הראשוני שממנו אחר כך ההידרדרות הייתה בלתי נמנעת? עכשיו, גורם ראשוני הוא תמיד דבר דק. כן? הרבה פעמים שינויים גדולים בעולם מתחילים מאיזה נקודה קטנטנה שאף אחד לא שם לב אליה. למשל, שני חברים דיברו אחד עם השני. לפעמים האנשים שני אומרים, תראה, מה אפשר לעשות כדי לשנות? יודע מה? נראה לי שצריך לעשות ככה. זהו. לקח כמה זמן? 30 שניות. אבל ה-30 שניות האלה שינו את פני ההיסטוריה. זה קורה, נכון? אז גם פה צריך לברר מהי הסיבה, ואז הגמרא מבחנת שמדובר בזה שלא ברכו בתורה תחילה. צריך להבין מה זה אומר. כן.
בעצם אומר שלא הייתה אפשרות לחזור בתשובה.
כן, כי ברור שגם אם יש חטאים, יש תמיד חטאים, לצערי. אבל אפשר לתקן. אנחנו רואים שהחברה של ימי בית ראשון, זו שבעקבותיה באה חורבן, הייתה חברה כזאת שלא רק שעשתה את כל העבירות, גם לא חזרה בתשובה. אז באמת הנביאים נכשלו. זה לא הלך יותר. נכון? זה ברור. כל זמן, הנבואה הייתה כישלון אחד גדול, לא? 1,000 שנה של נבואה, 1,000 שנים של נבואה, ועם ישראל לא חזר בתשובה. איך אומרת הגמרא? גדולה 10 טבעת מ-48 נביאים. כן? שכתוב, ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן, וזה יחזיר את כל עם ישראל בתשובה. זה גם כן, גדולה 10 טבעת מכל הנביאים שנשלחו, שהם לא הצליחו. באמת אנחנו רואים שמאז ימי מרדכי ואסתר, עם ישראל כבר לא עובד עבודה זרה. יש איזשהו שינוי שחל. מה? כן, זאת התקופה. זאת התקופה שבה שחטו יצר הרע של עבודה זרה, זה הזמן ההוא. זמן אנשי כנסת הגדולה, בזמן מרדכי ואסתר. טוב, בואו, נתקדם. ודבר זה מן התימה. שיהיה חורבן הארץ בשביל שלא ברכו בתורת יחידה, ולא בשביל עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים שהיו בבית ראשון. אמנם ביאור זה, כי הדבר שהוא סיבה אל מציאות דבר אחר, הוא גם כן סיבה אל קיום מציאותו. הבנתם מה שאומר? כשדבר הוא סיבה לדבר אחר, סיבה הוא מסובב, אז סיבה אמיתית עושה שני דברים. א', היא נותנת את עצם המציאות, וגם אחרי שהמסובב קיים, הוא ממשיך להתקיים מכוח סיבתו. כך למשל הקדוש ברוך הוא. הוא גם בורא העולם, וגם מקיים העולם. זה לא שהוא ברא ועזב, ואז העולם מתקיים לבדו. יש המשך של חיות. אלמלא שהקדוש ברוך הוא ממשיך להחיות את העולם, העולם ייעלם. אם כן, יש פה סיבה במובן המוחלט. הסיבה במובן המוחלט שהיא עושה שני דברים. גם נותנת את המציאות וגם את קיום המציאות. מה?
לא יושב לי טוב.
מה לא יושב טוב?
כאשר יש כיסא, מי שיצר אותו זה הנגר.
נכון.
הנגר בשלב כלשהו עזב אותו.
נכון, זאת אומרת שאתה שואל פה מי הנגר, נכון? אז בואו נראה מה שהוא שואל כאן. ואל יקשה לך כי הנגר, הנה. זה מה שקורה כשאין ספר מול העיניים. השאלה אם זאת אשמתך או לא, כי יכול להיות שזאת לא אשמתך כי אין ספרים. יש גם אנשים שגם כשיש ספרים הם לא רוצים ספר. אבל מה יהיה איתך? אתם תראה, שבת אחים גם יחד, כל הכבוד. ואל יקשה לך כי הנגר הוא סיבה לבניין הבית, ועם כל זה בהיעדר הנגר יישאר הבית קיים. שאלה קטנה, איך פתאום נגר הוא סיבת הבית? ראיתם נגר עושה בית?
בזמנו?
בפראג, כן. בפראג, בתים מעץ. בסדר. אז פעם נגרים, הם היו עושים בתים. אבל יקשה לך כי הנגר הוא סיבה לבניין הבית. ועם כל זה, בהיעדר הנגר יישאר הבית קיים. דבר זה אינו. כי אין הנגר סיבה לבית. רק שהוא מקרב העצים יחד. ודבר זה, הנגר פועל. לא עצם הבית. זאת אומרת שהנגר הוא סיבה עצמית להתקרבות העצים זה לזה. בלי הנגר לא יתקרבו העצים זה לזה. אבל הבית נעשה מן הנגר במקרה, זאת אומרת לא בעצם. זאת אומרת, זה שהבית קיים זה מכוח כדור הארץ. תוריד את כדור הארץ מתחת לבית, אין בית. נכון? יש שני דברים. יש בניית הבית ויש קיום הבית. בניית הבית, אז הנגר הוא הסיבה העצמית לו. אלמלא הנגר, אין בית. אבל עמידת הבית, זה לא הנגר עושה. זה שהבית עומד, כן, אחרי שהוא בנוי, מה שמעמיד את הבית זה הקרקע. תול את הקרקע, אין בית. בסדר? אז כך שאף על פי שנראה לנו שיש פה דבר אחד, בעצם יש פה שני דברים. יש פעולת התקרבות העצים זלז, כלומר זה לזה, ויש עמידת הבית בפני עצמו, שזה תלוי בקרקע. בסדר? אגב, איפה לקוח המשל של הבית והבנאי והסיבה עצמית וסיבה מקרית? זה מאריסטו. כן? זה משל אריסטוטלי. כן? נמצא בספר הקטגוריות נדמה. טוב. אבל, דבר שהוא סיבה בעצם אל מציאות דבר אחר, כל שכן שהוא סיבה לקיום שלו, שהרי היה סיבה שיהיה נמצא, וכן גם כן הוא סיבה לקיום שלו, ודבר זה מבואר במופת. אז זה ברור, כן, מה שבעצם המהר"ל כאן עשה כאן, הוא עשה איזה סוגריים, להסביר לנו שיש מה שנקרא סיבה עצמית וסיבה מקרית. הוא אומר, סיבה מקרית, גם בהסתלק הסיבה, המסובב נשאר קיים. בהסתלק הנגר, הבית קיים. אבל סיבה עצמית, בהסתלק הסיבה, גם הקיום בטל. עד כאן ברור? בהסתלק הסיבה, אז גם הקיום של המסובב בטל. למשל, הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא מסלק את חיותו מן המציאות, אז המציאות בטלה, כי הוא הסיבה העצמית של כל היש. בסדר? נכון. ולפיכך, מה? כן, הקרקע. אם תיטול את הקרקע, הבית ייפול. כי הוא סיבה עצמית לעמידת הבית. הדבר שהוא גם סיבה ליצירת הבית ועמידתו. אני לא יודע.
כל האדם.
מה האדם?
הקול שלו. מדבר,
כל האדם.
אני גם סיבה לקול שלי ואני גם מסובב, שאם אני אפסיק, אני מתעסק
לקול. יכול להיות, טוב, אולי, כן, אפשר אולי, קול לאדם. טוב. ולפיכך, עכשיו, מה זה קשור לברכת התורה? אם היו מברכים על התורה תחילה, לומר, ברוך נותן תורה לישראל. כלומר, ההכרה שהתורה היא מאת השם. והיה אהבה אל השם יתברך במה שנתן תורה לישראל. כי זה עניין הברכה על התורה, שהוא יתברך, מבורך על זה, ואוהב השם יתברך בשביל הטוב, שנתן לו התורה. זאת אומרת, גם כשאני לומד תורה, אני לומד תורה בגלל שהשם נתנה. יש לי אהבה אל מי שנתן לי את התורה הזאת. ואז היה זה סיבה גם כן, שתהיה התורה מתקיימת בישראל, שהיה השם יתברך נותן בליבם לשמור ולעשות ולקיים, אף אם היו עוברים לפעמים מצווה אחת, היו חוזרים מיד לשמור ולעשות ולקיים. זה כמו שלמשל כשיש מעיין שמשקה, אז גם אם לפעמים צמח נפגע, מתייבש קצת וזה, אבל המעיין ממשיך לפקות, אז הוא ממשיך להחיות, הוא נותן כוחות חיים מחודשים, ואז הצמחים צומחים מחדש. וזה היה מן השם יתברך אשר הוא סיבה לתורה, והוא גם כן סיבה שלא תתבטל, כי הוא סיבה העצמית לתורה. אז כשם שהוא נותן התורה, הוא גם זה שממשיך להחיות אותה. אז אם אני אומר, ברוך אתה השם נותן התורה, אני מחבר את ההכרה שלי אל העובדה שהוא נותן התורה, אז זה מחיה אותי. זה נותן לי תורה. אז גם כשאני מתרחק מן התורה לשעה, כמו הצמח שמתייבש קצת, או נפגע קצת, אבל יש החייה מתמדת. אז אני חוזר בתשובה. דומה לזה, כאשר הגיע נזק אל ענף היוצא מן האילן, אז העיקר, כלומר שורש, שממנו יצא, חוזר וגודל גידולו מן השורש, אשר היה סיבה לגידול שלו שיצא. הנה, אנחנו רואים. דוגמה לסיבה עצמית, שהיא גם סיבת קיום. ובלא השורש, אין קיום לאילן כלל. ולפיכך, אילו היו מברכים בתורה תחילה, משהו התברך סיבה לתורה ונתן להם התורה, והיו דבקים בו התברך באהבה במה שנתן תורה לישראל מצד הדבקות הזה, היה שנתברך סיבה גם כן שלא תתבטא לתורה. אבל מפני שלא ברכו בתורה תחילה, שלא היו דבקים בו יתברך באהבה במה שנתן תורה לישראל, לא היה כאן סיבה מקיימת את התורה, ובאו לידי זה שעברו על התורה, ולא חזרו בתשובה. ודבר זה גורם שעבדה הארץ. יוצא לפי זה שמה היו בני ישראל בימי בית ראשון? הם היו אינטלקטואלים. מה שזה אומר. הם למדו את התורה, כנראה נהנו מזה, התחכמו מכוח התורה, החכימו מכוח התורה, אבל מאחר ולא ייחסו את התורה לנותן התורה, אז זה הפך להיות חוכמה אנושית, חוכמה אינטלקטואלית, שמאירה מאוד, אבל איננה מחוברת אל הנותן.
איפה דברי הנביא להוכיח אותם על כך?
כלומר, זה אם אנחנו.
אם הרב אומר שבעצם הסיבה שהם הפכו את התורה לאינטלקטואלית.
כן.
אז לכאורה הנביא יצטרך לחכות אותם על זה, ולא לחכות.
הבנתי את השאלה. כן. הבנתי את השאלה כבר בגרסה הראשונה שלה. יפה. אתה שואל אם כן, אם באמת יש סיבה שורשית לכל החטאים, אז למה הנביאים השקיעו כל כך בלצעוק על העבירות של שפיכות דמים גילוי עריות ועבודה זרה? שיצעקו על זה שלא בירכו בתורה תחילה. אומר הרב קוק בספר אורות, במאמר חכם עדיף מנביא, שהנביאים אינם מסוגלים לרדת לפרטים האלה. כלומר, החכם רואה את, באופן חינוכי, פדגוגי, את המערכות היותר קטנות שמהן נבנות אחר כך, נבנים אחר כך הערכים הגדולים, אבל הנביא הוא כמו משורר, הוא רואה את הכל בגדול, הוא לא רואה בקטן. כלומר, הנביא יודע לצעוק כשהוא רואה עוול, אבל הוא לא יודע איך לבנות מערכת חינוך שתגרום שלא יהיו עוולות. הוא יודע לתאר את היופי שבבריאה, את היופי שבמעשים הטובים, אבל הוא לא יודע לבנות מערכת חוקים שתביא לידי היופי הזה. כי הוא גדול, הוא כל כך גדול שזה קטן עליו. לעומת זה, הרבנים, חכמים, הם דקדקנים חבלז. לא יודעים דברים גדולים, זה מחשבת, זה תוכנית אמונה, לא מבינים את זה. הם יודעים איך להגיד, מה אתה עושה בבוקר? התעוררת, תגיד מודה אני. אבל אל תיגע בעיניים, כן? עוד לא נטלת ידיים. טוב, בסדר. תיטול ידיים. לא, אתה נגעת במים, זה לא טוב. טוב, בסדר. עכשיו, נו, אבל בכלי אמרתי לך. טוב, כלי. אבל הכלי הזה סדוק. כלי סדוק. טוב, תיקח כלי אחר. אבל הכלי הזה אין בו שיעור. אוף, טוב, תיקח ביד שמאל. קיצור, שלוש פעמים לסירוגין. כל זה רק כדי לקום בבוקר. עוד לא הספקתי ללכת לשירותים במחילה. כן? עכשיו, הרבנים מלווים אותי, כל שנייה ושנייה של החיים שלי, בכל מצב, בכל מעמד, יש הלכות, זה דף הלכות, ככה בבית הכנסת, מחלקים, זה פשוט, לא מניחים לך רגע אחד בשקט. אז מה הצליחו הרבנים לעשות? הצליחו לעשות אדם קטן ומוסרי. כלומר, החדירה של הרבנים לפרטי החיים, הליווי המתמיד של האדם בכל צד ושעל, כל צד ושעל של חייו, זה השיג את התוצאות. מה חסר? הגדלות. גדלות האישיות, הערת הנשמה שהייתה בימי הנביא. זה מה שחסר. אבל לפחות, נגיד, זה היה כדאי לנו, כדי לפחות להציל את עצמנו מההידרדרות של בית ראשון. זה מתקיים כמה זמן? עד שחוזרת הנבואה. או נגיד, יש השתוקקות לחזרת הנבואה, ואז יש שנאה לפרטים. אומר הרב קוק, זאת הסיבה שבימינו, שיש כבר התחלה של התעוררות לחיים חדשים של האומה, יש נטייה פרו-תנכית ושנאה לשולחן ערוך. כן? זה מסביר, למשל, מה שבן גוריון, כן? בעצם העריץ מאוד את מוסר הנביאים וכדומה, ושנא את הרבנים. הוא רוצה כלל ולא רוצה פרט. אומר הרב קוק, עד שבסוף הנבואה בעצמה תודה, כשהייתי בוגרת שחכם עדיף מנביא, ואז יתאחדו מחדש החוכמה והנבואה, ונשמת משה תשוב להופיע בעולם. מובן? טוב, בבקשה.
איך אפשר
להתנתק מהמקור אם יש בית מקדש, אם יש שכינה שורה? אינני יודע, אבל עובדה. כן.
הרב.
מה?
עכשיו,
מה אומר פה, שהחטא
יכול להיות גם
שהיה בבעל
של
אדם
תורה לישראל, שלא
הבינו
מה זה, איך התורה של עם.
לישראל, כמובן הלאומי. זה הולך ביחד, כי הרי הלאומיות זה המקום, זה השדה אשר ברכו השם. זה איפה שהשם מתגלה. איפה שהשם מתגלה. אז זה, כן, קשור. הרב ציודה תמיד היה מדגיש את זה. הרב ציודה כשמסביר מה זה לא ברכו בתורה תחילה, שלא אמרו, אשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך נתן לנו תורתו. אלא עשו את התורה עליונה מעם ישראל. ולא הבינו שהתורה ניתנה לישראל מפני שם ישראל.
אפשר להסביר את החטא גם על בית שני?
בית שני זה משהו אחר. יכול להיות שאגב, הגמרא עושה פה השלכה מימי בית שני על בית ראשון, ועיקר דבריה מכוונים לבית שני. למרות שהם מפרשים, שהגמרא מפרשת לדברי הנביא. אבל זה יכול להיות שזה יותר מתאים לבית שני. כן. יש התחושה לפעמים שההלכה במרכז ואדם הוא בצד. למה אתה מדבר ככה נגד האשכנזים? זה לא יפה. טוב, ואמרו, דבר זה נשאל. פירוש. כן, אז כאן הוא מביא דברי הגמרא. פירוש, דבר זה שנשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכים. למה צריך לשאול את שלושתם? הוא אומר, פירוש ששלוש מדרגות הם, המדרגה האחת היא מדרגת החוכמה. זה נגיד המדרגה הנמוכה, כן? דבר זה נשאל לחכמים, יש חכמים בעולם כולו. כי בכל העולם כולו יש אנשים שמסתכלים על המציאות ורוצים להבין אותה. אז זה חוכמת התחתונים, כן? האחת, המדרגה האחת היא מדרגת החוכמה שיש לאדם בתחתונים, מה שיכול האדם להשיג. המדרגה השנייה היא מדרגת... מה? כן, בהסבר של המהר"ל זה המדרגה הנמוכה ביותר. מה שהגמרא אומר, שאלו לחכמים, ואז עלו אל הנביאים, ואל המלאכים, עד שבא הקדוש ברוך הוא. כלומר, זה פה מדרגות. אז המדרגה השנייה היא מדרגת הנבואה, שהיא על הנביאים, שהם בני אדם, שהם אמנם בעולם הזה, ובעליהם רוח הקודש, מעליונים. כלומר, זה אדם שהוא פה, אבל הוא מחובר לשם. המדרגה השלישית היא ההשגה שהיא בעליונים, כי המלאכים הם עליונים. וזה שאמר, דבר זה נשאל וכו'. כי מה שהוא יתברך סיבה לתורה, הוא יותר עליון מן מדרגת חכמים, נביא ומלאכים. כי אלו כולם הם עלולים ומסובבים, ואינם מגיעים אל דבר שהוא מצד העילה דווקא, ומצד העלולים אין ידיעה לזה. כן, נסיכה. מדוע החכמים הנביאים והמלאכים לא יכלו לענות? כי הרי זה שלא ברכו בתורה, הכוונה שהם לא היו מחוברים לסיבה הראשונה. אז מי יכול לענות על זה? רק הסיבה הראשונה עצמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא. לעומת זה, כל האחרים הם עלולים, אז הם לא תופסים, הם לא משיגים את השורש הזה. כי אף אם היו נותנים הסיבה שעבדה הארץ בשביל שחטאו, לא היה זה סיבה לאיבוד הארץ, כי אם חטאו, היה השם יתברך, מקיים התורה בהם, והיו חוזרים למוטב. רק הסיבה היה שלא ברכו בתורה תחילה, ובזה בא להם עיבוד הארץ. ואילו היו דבקים בו יתברך, במה שנתן תורה, אז היה השם יתברך עמהם במה שנתן תורה להם. וכמו שהיה הוא יתברך הסיבה למציאות התורה בהם, היה גם כן סיבה לקיום התורה בהם ולא עבדה הארץ. אבל עתה שלא היו מברכים בתורה תחילה, ולא היו דבקים בו יתברך במה שנתן תורה לישראל, גם כן לא היה שיתברך עמהם לקיים התורה, וזה הגורם שעבדה הארץ. כן? אז הם היו כן דבקים בשם בתור הסיבה הראשונה, בתור שורש הטבע וכו'. ואל יקשה, שפה יש שאלה רצינית. מה, הם לא היו דתיים? הם לא אמרו את הברכה? מה?
אפשר להגיד, מה זה בדיוק עליונים
ותחתונים? עליונים זה מלאכים. האם גרמי השמיים נקראים עליונים? לא, הם נקראים אמצעיים. כן. ואל יקשה לך, למה לא היו מברכים בתורה תחילה? מה, שר הקומה, הם לא פתחו את הסידור בבוקר, היו מדלגים דווקא על ברכת התורה, מה קרה? כן? הוא אומר שאין הפירוש הברכה הדיבור בפה בלבד. זה בוודאי הדיבור בפיו היו מברכים, הם היו דתיים. בוודאי שהם היו אומרים את הברכה, ברכת התורה. אבל הכוונה על הברכה בעצמה, למה שהברכה אומרת, זה הכוונה שלא ברכו בתורה. זה כמו שאומרים, האומר פרק שירה בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. טוב, אז אין בעיה, אני אקרא פרק שירה כל יום, כמה זה? 5 דקות לוקח. ואז אני...
מסודר,
יש לי עולם הבא. ברור שהאומר פרק שירה, הכוונה שהוא חי את מה שפרק שירה אומר. וזה יחידי סגולה חיים את זה, שהם שומעים את השירה של כל הנבראים, את הדר כל הקוסמוס, רק יחידים. אז באמת, אדם כזה, הוא גם לא צריך לומר בפה, הוא בעצמו פרק שירה. כן? השתמשתי פעם הסבר, מה זה הוא היה אומר, במסכת אבות, כמה מקומות כתוב, הוא היה אומר. שמעתי הסבר, הוא היה מה שהוא אמר. הוא היה בעצמו מה שהוא אומר. כן? הוא היה אומר. לפי דברי הרב, בזמן הנביאים התעסקו במצוות ככללים, בעוד שבזמן החכמים התחילו לעשות מפרטים. האם זה אומר שלפני תקופת החכמים, עם ישראל לא קיים את פרטי הלכות כפי שמקובל בימינו? תשובה, בוודאי שהם קיימו פרטי הלכות. כי אדם חי בפרטים. למשל, אדם אוכל. אז ברור שיש לו צלחת, מזלג וסכין. משנה, או שהוא אוכל בידיים. אבל כל דבר במציאות מורכב מפרטים. אז זה ברור שכשאדם היה שוחט את הקורבן שלו, אז היה לו סכין, והסכין הייתה מחודדת. והוא היה מפשיט את הקורבן. אלא שהפרטים לא עלו לדרגת תודעה נפרדת. זה כמו שבימינו, אדם משל לובש חולצה, הוא איננו מסתכל קודם כל בספר הלכות, כיצד מכפתרים את החולצה. אלא הדבר כל כך מאוחד עם החיים שלו, שהוא אפילו לא חושב על זה. למרות שאם ננתח את ההתנהגות שלו, אנחנו נראה 1,000 פרטים שחוזרים על עצמם בכל יום. אבל הוא מעולם לא השקיע בזה מחשבה. ואילו מימי החכמים והאלך, ניסחו את החיים בצורה של הלכות.
אז זה יותר גרוע.
זה יותר גרוע מה שעשו
החכמים. זה משהו מאוד טכני.
כן, הפכו, זה בדיוק מה שאמרתי, החכמים הפכו את החיים, שהיו לפני כן זרימת חיים כוללת, הפכו אותה לדבר מאוד מאוד טכני, נתנו ספר הוראות, אבל זה בגלל שירדנו ממדרגתנו. מובן? יש מחלות כאלה, לא עליכם, מה שאנשים עוברים תאונות, יש להם שכחה, אמנזיה. ולפעמים הם שוכחים אפילו את השם של עצמם, ומי הם, ומה הם עושים בחיים. ואז בשיקום מלמדים אותם, הם מסתובבים עם פנקס, ובפנקס כתוב, קוראים לי כך וכך, ושם אשתי כך וכך, ואני גר במקום פלוני, והמקצוע שלי הוא ככה וככה, וכו'. זאת אומרת, הוא לומד מחדש מי הוא. אז ברור שמצב כזה הוא לא רצוי. מה נעשה אם אדם שכח את עצמו? אז מסבירים לו מי הוא. בסדר? כן, בבקשה.
לא בדיוק טכני, זה אפילו גורם לעצבנות דתית.
כן, אז יש פה סכנה, העצבנות הדתית.
אולי זה מה שהוא רמז מקודם, שההלכה...
לא, זה לא מה שהוא אמר, זה מה שאתה רומז.
כבר אולי.
כן, לא, יש מה שאתה רומז. יש מה שאתה רומז, שיש אנשים שהפכו להיות עצבניים. כן, מרוב הלכות הם עצבניים. במקום שהדברים יהיו מוחדים עם קצב החיים הפשוט. כל הזמן צריכים לחשוב מה עושים וככה וכו'. כן? עכשיו אני זוכר, פעם ראיתי אדם ש... התבונתי, כל זמן התפילה היה עסוק בדבר אחד, לבדוק שהתפילין של ראש עומדים במקום. כל הזמן ככה, ועם מראה ומודד והכל. סיפרתי את זה לבחור עצבני, הוא אמר, כל הכבוד, איזה חום מחמיר. טוב, בסדר, יש שיפוט, איך מסתכלים על הדברים. כן, ברור. מלבד זה, גם החכמים, גם תקנו תקנות, זה גם נכון. כן, מה טוב? איך נגמלים מזה? אני אגיד לך משהו, אל תלמד ספרי הלכה, תחיה בין אנשים שיודעים את ההלכה, ואז הרבה יותר נורמלי. כן? אדם שמעולם לא שמר שבת והחליט לשמור שבת, אומרים לו, קח את הספר הזה. תסתכל, על המקום, הוא נחנק. לא, תזמין אותו לשבת אצלך הביתה. ואז הוא יראה איך עושים שבת והכל, דברים לאט לאט, יותר פשוטים, יותר ברורים. פעם, יש יהודי אחד פעם חזר בתשובה, היה בגליל. החליט שזהו, הסתכל על הנוף, חשב כל מיני מחשבות, אמר, אני חוזר בתשובה. ירד לנהריה. הגיע לרב של נהריה, הוא חיפש איפה יש רב. דפק בדלת, אמרו, זה הרב של נהריה. דפק בדלת של הרב של נהריה. הוא אמר, אני רוצה ללמוד יהדות. טוב, באותה תקופה זה עדיין דבר נדיר היה. הרב אמר, טוב, באמת מוזר, הנה, קח את זה. כל מה שכתוב כאן תעשה, זה היה קיצור שולחן ערוך. ובהתחלה אותו יהודי לא ידע מה לעשות, כלומר כתוב משהו שכשעוברים ליד המזוזה צריך לנשק את המזוזה, וגם לפני שיוצאים מהבית אז צריך להגיד יש כמה תפילות שאומרים וכו' וכו'. אז כשעובר מחדר לחדר היה אומר את כל התפילות האלה, היה שם את היד על המזוזה, היה אומר את כל התפילות. עד שהוא הבין שמדובר שאדם יוצא לנסיעה ולפני כן, אז ראוי, זה לא חובה וכו'. בסדר? אחר כך הוא הקים את מכון מאיר, היהודי הזה. ואני מכיר אותו, הוא לא עצבני בכלל. טוב, משקלטת על זה אפילו. דרכי אל היהדות זה נקרא. את הרב דוב ביגון. האם זה אומר אל תלמד גמרא? זה תלוי איך אתה לומד גמרא ומתי. בכלל, אם אדם לא יודע את ההלכה והוא לומד גמרא, זה עוד יותר גרוע. כי אז הוא באמת לא יודע מה עושים. הוא כל כולו מבולבל. לכן, תורה לומדים מרב. ברגע שיש לאדם רב, הוא גם יודע איך להסתכל על הדברים בצורה רגועה. לאט לאט. בסדר? מה?
יש לו רב לא
עצבני. ודאי, הרבנים הם לא עצבנים. הלאה. כן. יש, גם כן, במכון מאיר יש לנו מישהו שהתפקיד שלו, אחד התפקידים שלו זה להזכיר כל הזמן בלי לחץ. בלי לחץ. טוב. כי מה, אז איפה היינו? אז כן, השפעו של המאז, הם לא אמרו את הברכה, אמרו את הברכה, רק הם לא חיו את הברכה. אז איפה אנחנו? ואל יקשה לך, למה לא היו מברכים בתורה תחילה, שאין פירוש הברכה, הדיבור בפה בלבד, דוודאי הדיבור בפה היו מברכים. אבל הכוונה על הברכה בעצמה, היא האהבה הגמורה והדבקות אל השם יתברך. כלומר, מה זה הברכה? זה התוכן שלה. כן? אם אדם אומר, אני יצאתי ידי חובת אמירת הברכה, רק לא שמתי לב למה שזה אומר. אז מזכיר פעם, מקובל אחד אמר לי, על דרך הלצה, למחרת ראש השנה, מקובל פוגש פשטן. ושואל אותו, תגיד, מה כיוונת בזמן התקיעות? אז הפשטן אומר, אני כיוונתי להוציא את הציבור ידי חובה. אומר המקובל, וואה, דווקא על זה לא חשבתי. כן. כן. אבל הכוונה על הברכה בעצמה היא האהבה הגמורה והדבקות אל השם יתברך, לאהוב השם יתברך במה שנתן תורה, וזהו עניין הברכה. אז מזכיר לי, פעם היה איזה יהודי, למד מכון מאיר, לפני 20 שנה. הוא אמר לי, טוב, אני רוצה לדעת מה עושים בראש השנה ויום הכיפורים. קניתי מחזורים, אולי תסביר לי איך זה עובד. אמרתי לו, בסדר, בוא נעבור על המחזור. עברתי איתו על המחזור, ואמרתי לו, אגב, חוץ מזה צריך לחזור בתשובה. הוא ממש נפגע מאוד. הוא אמר, מה? לא מספיק זה שאני קניתי את המחזורים ואני השתדלתי להגיד כל התפילות? בתשובה כבר חזרתי. מה, אני צריך? אתה בטוח? ממש כעס. טוב. ואין כל האהבות שוות. אני זוכר פעם, היה איזה יהודי, היה יהודי אחד, עשה איזה עבודה בשביל המכון במחשבים. ולא עשו משהו, מה שהיה צריך, הוא היה כל כולו זועם רותח. החליט שזה לא יעבור ככה. נכנס לחדר של הרב ביגון. אמר לו הרב ביגון, אבל צריך את זה בשביל המכון. הבן אדם נמס על המקום, נו, בסדר. טוב. ואין כל האהבות שוות. כי האהבה האמיתית היא האהבה בכל לב ובכל נפש. זה אהבה באמת. מה זה לאהוב? יש אהבה שתשמע, אני מחבב את זה. מצד האמת, זה לא התחברות. אהבה אמיתית בכל לב ובכל נפש. וכדכתיב, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ולא היה להם אהבה גמורה על השם יתברך במה שנתן התורה לישראל. ובפרט על הטובה הגדולה, שהיא התורה, שהיא טובה על הכל, שיש לברך השם יתברך והתעלה שמו על זה בכל ליבו וכפי הטובה העליונה לא היו מברכים בכל ליבם. כלומר זה לא היה פרופורציונלי, זה לא שלא הייתה אהבת השם בכלל, אבל לא האהבה העומדת ביחס עם גודל המתנה. וזהו שאמרו, עכשיו הוא מביא מאמר שני בנושא הזה שאמרו שם גם כן, מפני מה אין תלמידי חכמים מצויים שיוצאים מהם תלמידי חכמים? מפני שאין מברכים בתורה תחילה. כן.
איך מה הרב יגיד מבין את המשמעות של הברכה? מה זה לברך את הקדוש ברוך
הוא? לאהוב אותו.
תוצאה של האהבה?
לא, לא, זה הביטוי לאהבה. זה ביטוי של אהבה. ברוך עשתה השם. למה אתה ברוך? כי אתה נותן התורה. כן? נותן התורה. שאי, איזה יופי. זה הכרת טובה.
אז זה הכרת טובה, כן?
הכרת טובה, כן, זה כך הוא מבין.
ברוך זה
להגיד תודה לקדוש ברוך הוא? כן, זה התודה. תודה, אבל במובן, בשתי משמעות של תודה, גם תודה שהנימוסית נתת לי, אני אומר לך תודה, וגם ההודעה, אני מודה שזה כך. כן? אני מסכים שזה כך. כן. זה גם משמעות הכבולה של הביטוי מודה אני בבוקר. מודה אני, זה הרב קוק מסביר שם, גולת ראייה, שיש שתי המשמעויות. גם שאני אומר לך תודה על זה שהחזרת לי נשמתי, וגם אני מודה בכך שנשמתי באה ממך. כן.
אני
יכול לחזור
על
מה שכאן
עכשיו
מנדרים? המאמר השני מנדרים?
כן, כן.
אה, כן. עכשיו, המאמר כאן מרחיב את זה, כאן הוא יגיד דברים שקשה לשמוע אותם אפילו. כתוב שם, מפני מה אין תלמידי חכמים, מצויים שיוצאים מהם תלמידי חכמים. כן, הבנים של הרבנים, לא תמיד, כן, זה לא מצוי שהם יוצאים בעצמם חכמים. כן, זה קצת תמוע מה שאומר, כי אנחנו כל הזמן שומעים, פלוני הוא רב, בן רב, בן רב, בן רב, 15, 17, 20 דורות של רבנים, ואתה אומר שלא מצויים, נכון? קושיה, נכון? האמת היא שתמיד שמים לב לענף הרבני במשפחה, ושוכחים שאת כל הענפים הצדדיים שהם הרוב. הרי הרב ההוא היו לו 5 ילדים, אחד יצא רב, מה עם כל 4 אחרים? כן? זאת אומרת, הם לא מצויים שיצאו תלמידי חכמים. מדוע? אומרת הגמרא, מפני שהם מברכים בתורה תחילה. כי אף אם היו מברכים בפה, מכל מקום דבר זה, שהוא נתינת התורה, צריך לברך השם יתברך בכל ליבו, ובזה יש לו אהבה גמורה אל השם יתברך, ואף אם הוא תלמיד חכם והוא צדיק גמור, רחוק הדבר הזה שיברך השם יתברך בכל ליבו על נתינת התורה כפי שראוי, ועוד, כי התלמיד חכם ליבו דבק אל התורה, כי חביבה התורה לומדיה, ובשביל אהבתם לתורה, דבר זה מסלק אהבת המקום בשעה הזאת שבאים ללמוד, כי כאשר באים ללמוד תורה ואהבתם אל התורה, אין בלימוד שלהם אהבה אל השם יתברך במה שנתן התורה, כי אין אהבה לשניים. טוב, פה דברים חריפים ביותר. בעצם מה הוא אומר כאן המערב? הוא שואל שאלה, בעצם, מדוע הרבנים אינם אוהבים את השם? זאת השאלה שהוא שואל. תשובה, כי הם אוהבים את התורה. אז אין להם פנאי בלב לאהוב את נותן התורה. הוא אומר, כי אין אהבה לשניים. אהבה זה דבר שממלא את הכל, כל הלב. אז אם אני אוהב, אני אוהב כולו. הייתי פעם מישהו...
זה לא נכון.
הייתה פעם איזה... הייתי בשבעה של יהודים, יהודים מכובד שנפטר. היו לו 7 ילדים. בשבעה, כל אחד מהילדים גילה את הסוד שלו לילדים האחרים. מה היה הסוד? אתם לא יודעים, אבל אותי אבא אהב יותר מכולם. כל אחד אמר את זה. כל אחד היה משוכנע שהוא החביב ביותר על אבי. כן. זאת אומרת שהאהבה הייתה... אבל מה זה אומר? זה אומר שבשעה שאותו אב אהב את בנו, הוא אהב אותו כולו. רק אותו. אחר כך הוא אהב גם את השני, גם אותו כולו. מובן?
בשעה שעוסקים התורה, אז לא אוהבים את הקדוש
ברוך הוא? אז זהו, זה מה שאומר. בשעה שהם לומדים, זה כל כך יפה התורה, זה כל כך מחיה, שהוא שוכח לאהוב את השם. הוא לא יכול לאהוב את השם. כלומר, זה פה זה מין גהינם, מה שכתוב כאן. שבעצם אי אפשר לאהוב את השם מרוב אהבת התורה. יש פתרון אגב. מה הפתרון? לאהוב את השם קודם. תאהב את השם, ואז אתה אוהב את התורה בגלל שהיא מאיתו. לא בגלל שהתורה חביבה מצד עצמה, אלא היא חביבה בגלל שהיא מאת השם. יוצא שאם אתה בעמדה נפשית כזאת, גם אהבת התורה שלך היא אהבת השם. כן. מה? אני אוהב אותו, כי איך אפשר, איך אומר הרב קוק, איך אפשר שלא לאהוב את השם? הסבר נא פרש, אני חושב כשאני מבין אותך, אתה יודע, אתה כל הזמן אומר שאתה לא מסביר את עצמך טוב, דווקא אני חושב שאתה מסביר את עצמך מצוין, אבל בכל זאת, יאללה.
כשאדם אומר, אני אוהב שוקולד, הוא חושב שבעצם מפנק את עצמו בשוקולד, זה לא שהוא אוהב את השוקולד, אלא אוהב את עצמו. כשאדם אומר, אני אוהב תורה, עדיין הוא נהנה מהחלק האינטלקטואלי שיש בה.
נכון.
לכן אני שואל, כשאדם אומר שהוא אוהב את השם יתברך, מה פירוש?
הוא אוהב את מקור החיים. הרי מקור החיים זה השם יתברך. אז כשאני פוגש את השם יתברך, אני פוגש את עצמי בעצם. זה המשמעות של מודה אני. מתי אני מודה שיש לי אני? כשאני לפניך. נכון? זה ככה הרב מסביר בעולת ראייה שם. אתה אומר, הרבנים בפועל הם כן אוהבים את השם. הוא אומר לך שלא. הגמרא גם אומרת שלא. שהרבנים שכחו לאהוב את השם. אגב, זה אגב הריאקציה החסידית. המרד החסידי נגד הרבנים היה בעצם בנוי על זה. אתם כל הזמן עסוקים בתורה, ואנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. היה פעם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהגיע למגיד ממזריץ'. התחיל להיות חסיד, היה מבקר אצל, היה לומד אצל המגיד ממזריץ', לפעמים היה חוזר הביתה. אביו, שלא היה מן החסידים, היה אומר לו, תגיד, מה למדת אצל החסידים שלך? ואז רבי לוי יצחק אמר, אני למדתי שיש מי שברא את העולם. אמר לו אביו, מה, כל אחד יודע, קרא לשפחה, הוא אומר, יש אדון לבירה? כן, ודאי. נו, אתה רואה, גם היא אומרת כמוך. היא אומרת, אני יודע.
בעצם מה שהרב הסביר, שאני אוהב את מקור
החיים
בסופו, שאני רואה שם את עצמי,
אז
זה גם אהבה עצמית.
זה אהבה עצמית
קשרה. אין אהבה שהיא לא אהבה עצמית, זה לא שאהבה אמיתית אמורה להיות אהבה ש...
אהבה אמיתית היא אהבה שאיננה עושה הבחנות. אז באהבה אמיתית כבר האגו איננו שלילי. הוא חלק מאהבת הכל. אני אוהב את עצמי בתור חלק מן הכל.
אהבה בלי הבחנות זה אהבה
מתוקפת. אהבה היא בהגדרה בלי הבחנות. זה אהבה. אין אהבה עם הבחנות. אם לא, זה לא אהבה. יש יהודי שדיבר על זה. בספר הקדוש, מידות ראייה שבסוף מוסר אביך. סליחה. מה כתוב כאן? האהבה. זה תלוי, זה משתנה במהדורות, אז כך שלא כדאי שתגיד לך את העמוד, בערך אהבה, פסקה א', במידות ראייה. האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. זה כתוב. אתם יכולים לצלם שם. אז האהבה אין לה גבולות.
אז מה זה אהבה כלכלית את השורה?
אז בגלל זה אהבה מכלכלת את השורה.
משהו לא בריא.
אהבה ללא גבולות זה מאוד מאוד בריא. זה אהבה אמיתית. לכן היא מקלקלת את השורה.
אם אני מבין נכון, אהבה ללא גבולות, אז אין במשמעת. אז אהבה נותן לבין כל מה שצריך.
לא. מרוב אהבה יש גבולות. בגלל האהבה יש גבולות. כי מכיוון שהאב אוהב את בנו, לכן הוא מטיל עליו משמעת. זה לא צמצום האהבה, זה עומק האהבה. לעומת זה, האהבה של האימה הפולניה, שיש בכל העדות אגב כאלה, זאת אהבה שאיננה אהבה, כיוון שהיא מקלקלת את הילד. מובן? אהבת לימוד התורה, תלוי איך מסתכלים על זה. אם זה אהבת התורה בגלל שהיא מאת השם, אז זה מצוין, זה בדיוק התוכן של ברכת התורה. ברוך אתה השם נותן התוכן. ולכן התורה חביבה, בגלל שהיא מאיתו. אבל אם התורה היא חביבה בתור חוויה אינטלקטואלית נפלאה, אז יש שלילי. מובן? כן. אז זה מה שהוא אומר פה, שתלמידי חכמים, הם לא אוהבים את השם, כי אין להם זמן לאהוב את השם. אין להם פנאי בלב לזה.
זה שלילי, אבל זה כן יכול להיות לאנשים מסוימים בדרך לאהבת השם.
כל דבר שאתה אומר שהוא בדרך, אז זה בדרך. כן. אנחנו מדברים על האמת. בסדר?
איך לא נופלים בזה,
הרב? איך לא נופלים? על ידי ברכת התורה. זה מה שהוא אומר. כן? זה מה שהוא אומר כאן. ולפיכך, וזה שהם מברכים בתורה תחילה. ולפיכך הם יוצאים מהם תלמידי חכמים. כי אילו היו אוהבים אותו במה שהתורה נמצא, מאיתו יתברך, היה השם יתברך גם כן סיבה לתורה, לצאת מהם תלמידי חכמים. ועתה שהם דבקים ורודפים אחר התורה עצמה בלבד, ואינם דבקים בו יתברך, במה שהוא יתברך סיבה לתורה, לא היה יוצא מאיתם תלמיד חכם שיש בו תורה. שאין כאן הסיבה המשפיע את התורה, הוא התלמיד חכם. בסדר?
אז הוא
מה
הסיבה המשפיע?
מה? תלמיד חכם
הוא לא הסיבה המשפיע.
הוא התורה, לא?
כן, הוא התורה צריך להגיד. או הוא השם יתברך. לא יודע, יש פה איזה בעיה.
לא, התורה היא תלמיד חכם. כלומר,
מי התורה, כלומר, משפיע את התורה, כלומר, היא תלמיד חכם. כן. וזה שאמר, כתוב, טוב, זה משהו אחר. אבל, קודם כל, אז זה ברור, כן, שיש אפשרות להינצל מזה, על ידי שהאדם קודם כל אוהב את השם. אז נדמה לי, ברכת התורה, מכבד את התורה שלו אל השם יתברך, ולכן גם יוצא ממנו תלמיד חכמים. גם אם הוא עצמו תלמיד חכם, יוצא ממנו תלמיד חכם. אומרים על דרך הבדיחות במידה מסוימת, זה שלא מברכים בתורה תחילה, זה הכוונה שכשאדם מברך את בנו, הוא לא מברך אותו קודם כל שיהיה לו תורה.
שיהיה
שיהיה לך כסף, שיהיה לך, שאתה תהיה דוקטור, שאתה תהיה מוצלח, כל מיני דברים כאלה, כן? שתהיה חזק, שתהיה בריא. הוא לא מברך אותו בתורה תחילה. הוא אומר, גם תורה שיהיה לך. צריך לברך בתורה תחילה. מה אתה אומר?
יש מציאות הפוכה, כאילו, שאתה אוהב יותר את השם, זאת אומרת, אתה אוהב יותר את האידאות, את המהות, ואתה קשה לך לרדת לפרטים. זאת אומרת, מה שאני פרש מזה, שאתה אוהב את השם, אתה אוהב את
השם. אתה אומר שיש כיוון הפוך. שיש מי שמרוב אהבת השם גם לא לומד תורה, לא עוסק בתורה, לא מקיים מצוות. כן, זה קלקול אחר. כי אם אני אוהב את השם באמת, אני אוהב כל מה שמאיתו.
זה מה שאתה לא אוהב את השם באמת?
נכון. מי שבאמת לא עוסק בתורה, אז סימן שהוא לא אוהב את השם באמת. כי אם היית כל כך אוהב, אתה עושה מה שאהוב לפניו. מערכת היחסים בין הרב לתלמיד. כיצד ליצור מערכת יחסים עם הרב? בכל נושא ובכל זמן. טוב, זו שאלה מצוינת. אבל היא לא קשורה לנושא שלנו בכלל. אני לא מבין בכלל למה השאלה כזאת נשאלת כאן עכשיו. זה שאלה, מה היחסים בין רב לתלמיד? זו שאלה מצוינת, אבל זה לא... רגע, אבל בכל זאת. איך מערכת יחסים עם הרב? זה מה שקרה שימוש תלמידי חכמים. לומדים את זה. עכשיו, איך ניישב את הסתירה בין ברכת התורה לברכת ההבדלה במוצאי שבת? אני עושה מאמץ אינטלקטואלי עליון להבין, קודם כל מה הסתירה בין ברכת התורה לברכת ההבדלה במוצאי שבת. מה הסתירה?
אולי הוא מגדיר את המבדיל כאיזה ניתוק בין השבת שהיא המקור לבין השבוע.
אני לא יודע. אני לא הצלחתי להבין, אני מצטער. כאן מצאת את חולשתי, שאינני מצליח להבין את השאלה. אני מקווה שזה לא יגרום לך להפסיק לראות את השיעורים באינטרנט. כן? אני זקוק לזה שישמעו לי. מה? טוב, איפה הם? וזה שאמר, הכתוב, ולא שמעו בקולי, נגד התורה בעצמה. ולא הלכו בה... שלא לקחו התורה עם סיבתה. מה זה לקחת התורה עם סיבתה? לברך בתורה תחילה. סיבתה, כלומר הקדוש ברוך הוא. כי לקיחת התורה עם סיבתה נקרא הליכה בתורה לגמרי. ומפני זה לא היו יודעים דבר זה, לא חכמים ולא נביאים ולא המלאכים, כי דבר זה מגיע אל הסיבה הראשונה בפרט, ואין מגיע אל המסובב. וכל אלה הם עלולים ומסובבים. כלומר, אלה החכמים, נביאים, המלאכים הם מסובבים, ולכך פרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו. וכן, אם אין תלמיד חכם מברך בתורה תחילה, אין לוקח את התורה עם סיבת התורה, ויש כאן הסרה והפסק, ואין יוצאים ממנו תלמידי חכמים. כמו מי שלקח אילן בלא שורש, אשר ממנו האילן, אז אין נמשך פרי ממנו. ולפיכך, אם מברך בתורה תחילה, יוצא מהם תלמיד חכם ועושה פרי. ומפני כך, כאשר האדם מכוון בתורה להשם יתברך אשר נתן התורה, גם כן, השם יתברך מציל אותו מן השגיאה ויאיר עיניו בתורתו. כן, הוא חוזר כאן לנושא הראשון, איך אנצל מן הטעות. אנצל מן הטעות, כי אני מתפלל אל מי שנותן התורה. כן? אז אם כן, יוצא בזה שהתורה היא חפץ מונח, אנחנו חוזרים למה שאני אמרה אותה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, שם לפני, הרוצה לזכות זוכה, על ידי שהוא מקבל את התורה. ולכן, ומבין שהתורה לא ניתנה רק לחכמים. גם לי זה קורה. כמו שלא שמים לב כשאוכלים שוקולד מי היצרן, כך כשאני לומד אני נסחף ליופי הלימוד ולעומק, ולא חושב על מי שנתנה. איך אפשר לשנות את זה? תשובה. עושים מה שאומר בעל נפש החי, שלוקחים מה שנקרא 5 דקות של יראת שמיים על כל 15 שעות לימוד. כן, זה 1 ל-180.
קו של חומצין.
אבל הוא אומר, את החמש דקות לא מרכזים, אלא זה רגעי, זה רגעים דקים שפזורים על פני כל הלימוד, כמו אבקה. זאת אומרת שמדי פעם בתוך הלימוד, יש מדי פעם איזה 13 שניות, שבהם האדם מתמלא ביראת שמיים, במודעות, שזה דבר השם, ושהוא עוסק בדבר עליון. כן? ואז אם מקבצים את כל החלקיקי יראת שמיים האלה, הפזורים על פני כל הלימוד, יוצא 5 דקות לכל 15 שעות.
בלי אמירה, בלי כלום, רק
במחשבה. מחשבה, אמירה, פעולה, לא משנה. כלומר, יש התעסקות, לכן הנפש החיים אומר שאף על פי שאי אפשר שכל הזמן, בזמן, שאדם בלימודו, כל הזמן יכוון אל השם יתברך, כי התורה היא בכל זאת שכל, הלימוד זה שכל וצריך להשקיע בשכל, אבל הוא אומר, אם האדם מפחיד בזמן הלימוד, שלימודו הפך להיות שכלי מוחלט, הוא צריך להפסיק לרגע. צריך להפסיק, לחזור בתשובה על זה, ואז להמשיך. זה משהו.
מה זה הליכה פה? הליכה בתורה
שזה איזה? כתוב, לא שמעו בקולי ולא הלכו בה. לא שמעו בקולי, כנראה שלא קיימו מצוות. לא הלכו בה, הכוונה שלא בירכו בתורה תחילה. כלומר, ללכת בה, הכוונה להתאים את עצמו אל התורה. היא מאוחדת איתו. כן? מה הכוונה? כן, זה, 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 ההליכה, הכוונה שזה מאוחד.
כל ההליכה זה התאחדות עם הדבר?
נכון, נכון.
ובגלל זה, עבדו עבודה זרה. כי היה להם את הניתוק הזה מבית המקדש, זה אולי עונה למשהו שם.
שהיה להם ניתוק, כן, יכול להיות, מבית המקדש. אז, בסדר. טוב, זה עד כאן להיום. אריה, יש פה של אריה, השאלה היא, איך ניתן להודות על אהבת הכל, וגם להודות על ההבדלה בין הנבראים? זאת הייתה השאלה. איך אפשר להודות, כן? ברכת נותן התורה, זאת אומרת, אני אוהב את מי שנתן את הכל, ואת אומר בהבדלה בין ישראל לעמים, בין חושך לאור, כולה. בין אור לחושך, בין יום השביל שתהיה במעשה.
אבל יש גבולה.
לא, אבל הוא אומר, אם אני אוהב את הכל, כי הוא, אני מבין שהשאלה, השואל מבין שאם יש הבדלה, אז יש אחד אהוב והשני לא אהוב. זה בדיוק ההפך. מפני האהבה, ההבדלה. אני אוהב את זה, ואני אוהב את זה. כדי שהאהבה תהיה שלמה, צריך להבדיל ביניהם. יש פה שאלה נוספת. כיצד מקיימים את עשה לך רב? אני שומע את השיעורים של הרב, ואני מעוניין לשאול אותו וללמוד ממנו המון. כיצד אני עושה זאת? והאם צריך לצמצם את נושא הלימוד עם הרב? או שאפשר להתפרס על כל התחומים בכל זמן. תראה, איך אומרת הגמרא, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. מה שאפשר, אפשר, לא עליך המלאכה לגמור, ואתה בן חורין, להיפטר ממנה. ואמרו כבר המליצים, להיבטל ממנה. ואמרו כבר המליצים, מה שהלב חושק, הזמן עושק. כל טוב.